חודש טוב, זמן טוב לכולם. אני אפתח בהתנצלות כמותית ואיכותית. זכינו הבוקר מאוד מוקדם להצטרף לסיומת של המסע קומטה של הבן שלנו מהחוצבים לגבעת התחמושת, וזכינו בחזור גם להשאיר את הרכב במעלה אדומים ולנסוע להזמין גרר ולנסוע אימונית ולהגיע לא מזמן אחרי מעט מאוד שינה בלילה. אז גם התעצות כמותית שלא זכיתי להיות איתכם בשעות הראשונות של הזמן, והתעצות איכותית שאני מקווה שאני יודע מה שאני הולך להגיד. אתם תשפטו את זה אחרי זה, אבל קצת עייפים, אבל בעזרת השם תורה תחיה אותנו. אז אחרי ההתעצלות, אז באמת חודש טוב וזמן טוב, ואנחנו בפתיחה קצרה לזמן חורף, והשיעור הזה אני נוהג לחזור עליו אחת לכמה שנים, או בעניין שאני רואה בו דבר גדול שיכול להסביר את מהותה של עבודת הישיבה, מה עושים בעצם בישיבה. בהשגחה פרטית תמיד תמיד זמן חורף נפתח בפרשת נוח, ויש איזה משהו שמאוד מאוד קשור בתיבת נוח לבירור הזה של עולם של ישיבה. ואמרנו בזה בעבר, יש ארבע בחינות בעצם בתיבת נוח. ארבע בחינות בתיבת נוח במובן של מה בעצם קורה בישיבה, בכל ישיבה. ישיבה היא סוג מסוים של תיבת נוח. וארבעת הבחינות מתחלקות לשתיים שם ארבע. מה זה שתיים שם ארבע? שתי סיבות או שני עניינים, שתי בחינות שבעצם הם שתי בחינות שעניינם הוא בעיקר להיות גורמים מונים, גורמי הגנה, סיבות מונות, צריכים למנוע דברים שלהם מלקרות, ושתי בחינות, שתי קומות, עניינם הוא בעצם לבנות דברים חיובים, סיבה חיובית, לבנות קומות חדשות. וארבעת הבחינות בתיבת נוח יכולות לעזור לנו מאוד מאוד להבין מה קורה בעצם בתוך עולם של בית מדרש, עולם של ישיבה. נתחיל בשתי הבחינות הראשונות, שתי הבחינות בעצם שהן הסיבות המונות. בבחינה הראשונה, שתי הבחינות הללו רמוזות לעניות דעתי בפסוק, עשה לך תיבת עצי גופר וכבוד. כנים תעשה את התיבה וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. מבית ומחוץ בכופר, כלומר מבפנים ומבחוץ, תעשה בעצם הגנה אל התיבה. כן, פה בהערת שוליים בפסיקתא מופיע שאצל משה רבינו בתיבה, אומר משה בתיבה ובעצם נוח בתיבה. כל עולם נמצא במצב של סכנה בדור המבול, והעם ישראל כולו, שהוא התמצית של עולם, נמצא בסכנה בדור בעצם של, של, של מצרים, של יציאת מצרים, והכל עכשיו מרוכז בתיבה שמנה יצא הכל. רק שבאצל משה, התיבה הייתה מזופתת בצורה שונה. לא היה מבית ובחוץ בכופר, היה הרבה יותר רך בתוך התיבה של משה, והפסיקתא אומרת שם הימיים היו רפים, אבל כאן המים היו רותחים, אז היה צריך לתת לך שכבת הגנה גדולה מאוד. בתוך שכבת ההגנה הגדולה הזאת, הגדולה מאוד, יש שתי בחינות. זפת מבפנים, ובעצם מבחוץ. כן? וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. זאת אומרת, צריכים בעצם לעשות עכשיו זיפות חזק לתיבה, גם מבפנים וגם מבחוץ. אז יש פה שתי בחינות. הגנה מבפנים והגנה מבחוץ. מה עם שתי הבחינות? ואלו שתי הבחינות שהן, לעניות דעתי, הקומות הראשונות בעצם בתוך עולם של ישיבה. אז הקומה הראשונה היא בעצם ההגנה מבחוץ. מה זאת ההגנה מבחוץ? אז זה כבר ראינו בשורה בתוך עמי, על השור על בהקשר אחר של פרשת נוח, אומר ימי השילוח, עניין לטבע שנתן לשן בה חצה והגנה לנוח עד שעברו ימי הזעם, וכן לכל מי שלא נזדקח ליבו עדיין, יוכל ללמוד עצות איך יסתר עצמו ויגן באדום מכל רע, מתרגש בעולם, וכן אמרו חז"ל, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, ירוץ לחדרי חדרים של תורה, והיא נותנת לו עצה איך להינצל. אז הבחינה הראשונה בעצם של תיבת נוח, זאת הבחינה של הגנה מבחוץ. מגיעים צרות, מגיעים משברים, בין אם זה צרות אובייקטיביות, בין אם זה צרות סובייקטיביות, שהן לא באמת צרות, אבל אתה חווה חרדה, אתה חווה לחץ, אתה חווה משבר. ובאה תיבת נוח, והבחינה הראשונה שלה זה בעצם לעשות הגנה, עצור. בחוץ אולי לא טוב, במצבים מסוימים, אבל יש לך עולם פנימי, יש לך רשות היחיד, וברשות היחיד הזאת אתה צריך להיות מוגן. זה שיעור שמאוד אנחנו מרחיבים אותו בתוך עמי, אבל ענייננו, בבחינה של ישיבה, יש בחינה בישיבה שקודם כל, שקומה הכי בסיסית, היא סוג שקודם כל מבצר הגנה. יש איזה עולם שהוא עולם רוחני, עולם פנימי, ועכשיו הרבה דברים שלילים שיכולים להיות בחוץ, לפעמים באות מרוחות זרות, מתרבויות לא טובות, דברים שלילים, ופתאום לאדם יש איזה נקודה חזקה ששומרת עליו. ואפילו אם לפעמים פורצים מים לתוך הטבע, ויש לו נפילות כאלה ואחרות, אבל ככל שיותר שקוע בטבע, בתרבות התורה והתפילה, הוא מתחזק אצלו איזשהו מנגנון הגנה, יותר פתאום יש לו איזשהו עולם פנימי, שיותר עומד עם חוסן, יותר מסוגל להחזיק מעמד, יותר מסוגל לפתח ביצורים, מול דברים שלילים שמפילים אותו, שמשפיעים עליו, ולאט לאט הוא הולך ומתקדש, הוא מפתח מערכת חיסון רוחנית. זאת הבחינה הראשונה שקורית בישיבה, בקומה התחתונה שלה. סיבה מונעת, סיבה מונעת מהחוץ. יש זפת מחוץ לטבע, מבחוץ, שבא בעצם למנוע חדירה של מים זדונים. והמים הזדונים זה תרבות רע, דברים שלילים, השפעות, נפילות, עירורי עבירה, מראות לא טובים, ואף על פי שפעמים אדם נופל. אבל ככל שהוא יותר שוקע בטבע, כך הוא מפתח בתוך עצמו עם הזמן את היכולות להתמודד עם כל הדברים הללו. זאת בעצם הבחינה הראשונה. הבחינה השנייה היא בעצם הבחינה של הזפת, של ההגנה של הטבע מבפנים. מה זה מבפנים? למה צריך לזפת מבפנים? מה הנקודה והנמשל בזה בתוך עולם של ישיבה? אוקיי? אז הגמרא אומרת במסכת שבת, הגמרא אומרת, על האותיות, שם דורשים את האותיות, כל מדרשות של אותיות, מה המהות של כל אות בשפת הקודש, ואחרי שדורשים את האותיות, דורשים את הקשר ביניהם. באטבש, כן, א' כנגד ת', ב' כנגד ש'. אטבש, אותי תיאב, את אבלו, כלומר, אם הוא הרשע תיאב את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא יתאבלו. ב' ש', בי לא חשק, שמי יחול עליו. ג' ר', גופו תימר, רחם עליו. ד' ק', דלתותי נעל, לקרנב לו אגדיה. עד כאן מידת רשעים. אבל מידת צדיקים בדיוק הפוך, אדבש, אם אתה בוש, אז גר דוק, אם אתה עושה כן, גור בדוק, אתה תגור בדוק שמיים במדרגה מאוד גבוהה. אי צדיק, אי כנגד צדיק ואף כנגד פי. חציצה, אבי בנך, לאף, כן? זאת אומרת, אם אתה עכשיו בעצם תעשה את המלאך של הצדיקים, אתה יוצר סוג של חציצה בנך לבין אחרון אף. מה זה הדבר הזה? מסביר הרב בעין היה דבר מעניין מאוד. אי צדיק ואף פי, חציצה אבי בנך לבין אף. אף על פי שורה של 48, אף על פי שכל עולם כולו מלא מרירות החיים, יד הרשעה מתפשטת והגזות היא הולכת ביד רמה, ובשל כך סובלת היא ככה מידת הצדק, המוסר והקדושה, ותורי הלב מלאים חלחלה מכל מה שנעשה תחת השמש, וכל זה גורמים הצורים ההפכים, שאדם והצורים בכלל קולטים מצד הגבלתם מכל הוויה כולה, אבל האדם יכול לנצל ממי המבול של הזדון והרשע, על ידי התעלותו הפנימית, שסודה היא הבושה העליונה בהכירה שכולל דחי תהיה אינם כלום, לעומת הזוהר העליון המופיע באמת בתוכיותה של כל נשמת תורה. שזהו יסוד העולם, כי על עמוד אחד העולם עומד הוא צדיק שמו. אז אף על פי שהמים הזדונים, שהם המביאים את האף האחרון בעולם, הם מקיפים את החיים כולם. מכל מקום הנפש הנקייה הרי מאושרת ביותה חוסה בצל הקדושה של התום ויושר הטהור, שהוא פורס את סוכת שלמה עליה ועושה חציצה, כמו תיבת נוח במאה המבול. בינה ובין זף החיים הסוענים והסוערים בבלי רשתם, ועל ידי העמדת האופי הנפשי בצורה האידיאלית, המביאה את האדם גם ביותו אסור במעשרי החומר, להיות מכל מקום גר בדוק. אז גם מצד החושך של החומר המצליחו להיות בכל זאת אחוז בחבלי חיית תבל, אבל יש חציצה בינו לבין אף. נסביר את זה במילים יותר פשוטות שלנו. חוץ מההגנה שראינו בקומה הראשונה, של דברים רעים, תרבויות רעות, תרבות שלילית שמשפיעה עליך, יש בחינה שרק להדוף את מה שרע בחוץ. יש בחינה של לשמור על החום הפנימי. החציצה מבפנים נועדה לשמר את הלהט הפנימי שלנו. יש לכל אדם לא רק מצפון, אלא נשמה, ויש בו קולות פנימיים שצריך להיות קשוב אליהם, ויש לו עדינות מסוימת, ויש לו רגשות קודש ברגעים מסוימים בחיים שלו, יש רגעים שהוא מתעורר בתוך התפילה. וכשאנחנו לא נמצאים בשום מרחב מוגן פנימי, השטף החיים, השחיקה של החיים, מקשה לשמוע את הקולות הללו, לחוות את הרגעים הללו. רגעים של קודש, רגעים של התעלות, רגעים של טהרה, רגעים של ערגה, רגעים של כמיהה. וכשאדם נמצא בשום מרחב של ישיבה, יש בחינה כזאת שלא רק הגנה ממה שבא בחוץ, פתאום הוא יותר מצליח לחוות חוויות רוחניות. כן, איתן?
בסופו של דבר, אבל בן אדם מסיים ישיבה.
כן, 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 כן. אתה כבר עובר לצא מן הטבע. רגע, אני להיכנס לטבע. בסדר? לא אמרנו שאת כל החיים צריך להישאר בטבע. כן, כן, שאלה טובה, בסדר, לאט לאט. אבל יש עליו ראש, קודם כל של הכניסה לטבע. והכניסה לטבע זה היכולת לפתח אסטרטגיות של הגנה, ואחרי זה נראית שתי הבחינות האחרות, שהן לא הגנה, אלא בניין של משהו חיובי. אבל כל אדם צריך שיהיה לו בחינה של טבע תנוח. אתה עכשיו אומר נכון, האם כל החיים רק נשארים בטבע? צריכים גם לצאת מהטבע, נכון? עד רבה, מנוח לאברהם אבינו, לך לך, ברחבי הארץ, מתוך יראת שמיים גדולה. אבל יש בחינה שהיא בחינת טבע תנוח, בסדר? שאלה חשובה מאוד. כן, מנחם. מה אתה עושה פה? אמרת שאתה ביום ראשון. לא אחת להתאפק, חזרת מוקדם יותר. כן, שר כוח.
אבל כשאתה בטבע, אתה לא יכול פשוט להתנקק מכל נגיד בוי, המשפחה או חברים.
לא, בסדר, נכון. רגע, נכון ולא נכון. ודאי שאדם לא יכול להתנתק ממשפחה, זה לא שאלה, ודאי שלא. ודאי שאדם גם קשור לחברים. אלא שככל שאדם יותר נכנס אל הטבע, אז יש בחינה מסוימת שהוא מתנתק אבל מדברים מסוימים, כן? יכול להיות שאדם למשל יש לו כל מיני דברים שבמצב רגיל הוא היה עושה אותם, ועכשיו הוא שוקע, שוקע בלימוד, שוקע בהתגדלות, הוא ממית את עצמו בעולה של תורה. מה הכוונה ממית את עצמו? אומר רב קוק באחת האגרות, רק אדם חי יכול להמית את עצמו בעולה של תורה, אבל אדם חנון, שאין לו כוחות, הוא לא יכול להמית, הוא מראש מת, הוא מראש חסר חיים. אבל כשאדם יש לו מלא כוחות, והוא יודע שהוא גם משתמש בהם כל החיים, אבל עכשיו הוא פתאום נכנס ושוקע ומתגדל, אז הוא בפועל מעשית נמצא פחות בחוץ, הוא נמצא פחות לכל דבר שהוא יוצא, והוא פתאום מתגדל בכל כוחות והילוכי נפשו למקום כל כך גדול ועמוק, שזה אחרי זה הוא חוזר אל אותו כוחות שיש לו בעוצמות אחרות לגמרי. כן? בבקשה.
בן אדם בא ועושה לעצמו לוזה. בזמן הזה והזה והזה אני נמצא רק פה. בזמן הזה והזה והזה אני מקדיש בשביל
האם זה נחשב להיכנס לטבע? יש מדרגות בכניסה לטבע. אני אספר לך חוויה אישית, שאני הייתי בשיעור א' שלי, ויוצאי בני עקיבא היה כל העולם, כאילו הייתי בישיבת תיכונית, אז כל העולם שהיה בני, זה העולם הכי רוחני שלי. אז לא הצלחתי מיד בתחילת אלול או חשבן להתנתק, למרות שהיום אני ראש ישיבת הסדר בני עקיבא. ומתישהו, אולי בתחילת קיץ או בסוף חורף, לא זוכר, ממש הרגשתי שאני חייב לעזוב הכל. כעסו עליי, ונלוו ממני, איך אני עוזב את כל מה, הייתי מעביר כל הזמן שיחות בכל מקום, כלום, לא, עזבתי הכל, עזבתי סניף שאימצתי, והרבה דברים, זה קרה לי, לי אישית זה קרה אז, כל אחד בטיימינג שלו, אבל הרגשתי שאני בשל לזה, שאם אני עכשיו לא נכנס עד הסוף, אז אני כמו במקווה, שישרתי יד בחוץ, למה בחוץ? מה, ללכת להעביר שיחות ולמד תורה זה תומה? באופן יחסי לכניסה פנימה, יש שלב שאתה צריך להגיד, אני עד הסוף בפנים. מצד שני, אם אדם יקפוץ מדרגות ומהר מדי ייכנס פנימה כשהוא לא בשל לזה, אז באמת הוא יחנק בטבע, נכון? אז זה כבר שאלות שכדאי כל אחד עם הרב שמלווה אותו לדעת את הטיימינג האישי. אבל היסוד העקרוני הוא שיש בטבע קודם כל שתי קומות בסיסיות. קומה אחת, מיד נתן לך מיכאי, קומה אחת שהיא הגנה מתרבות זרה, וקומה שנייה זה ליצור חום של עד פנימי שנותן לנו כוחות לשמר דברים שקיימים לכל אדם בעולם. אבל הרבה פעמים שטף החיים לא כל כך מאפשר לשמוע אותם. כן, להבדיל, 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 להבדיל בין הטוב לרע, בין הקודש לתמה. אבל אנשים שהיו בשבי, כן, השבי הוא תמה, לא האנשים, אנשים קדושים. אנשים היו בשבי, פתאום הם היו בסוג של, לא של טבע, של קדושה, טבע במובן שסגורים במקום הכי נורא בעולם, כן? לא ישיבה שזה אור, טבע של אור, אלא הפוך בחושך הכי גדול. אבל פתאום שאתה מנותק מהחוץ, פתאום המון אנשים גילו, הרבה מהאנשים שם גילו, מבפנים, רגשי קודש מאוד עמוקים שהיו חבויים בהם. כן? בסדר? אבל זה כמובן טבע שלילית, זה טבע נוראית, זה הפוך, ההפך הגמור, זה הסיטרה הצד השני. אבל יש קצת באופן בריא וטבעי, בעולם של ישיבה, שאותו עולם פנימי שקיים לנו בטבעיות, תיצור איזו חציצה שמאפשר להרגיש את הבושה הפנימית. בושה הכוונה היא את העדינות הזאת, את אותו מקום, הבושה היא מגן עדן כבר, היקה, לא חטאת, איפה אני שלך? ואדם וחווה מתחבים, כי הם מתביישים, כי הם מרגישים, למה ירדנו מהגובה שלנו? למה אנחנו לא בגובה שלנו? והרבה פעמים אדם, כל אדם בטבעיות מרגיש את הגובה הזה. אלא שהמרתון של החיים, והגסות שלהם, גסות לא מובן של משהו יצרי, יצרדריות, אלא הכוונה היא המחוספסות שלהם, לא תמיד מאפשרים לנו לעצור ולהגיד, לא, אני שייך למקום גבוה יותר. באה תיבה, תיבות התורה והתפילה, בית מדרש, ועם חבורה של עבורה, אווירה של חבורה שעובדת את השם יתברך, ופתאום אדם נפתח הרבה יותר לעולמות שקיימים בכל אדם. בכל אדם. הנשמה קיימת לכולם. רק אותה תיבה, היא פתאום עושה חציצה מכל הרע שבחוץ, ונותנת לבן אדם יכולת לבוא ולשמר ולשמוע ולהדד את הקולות החזקים הקדושים שיש בקרבו. זו הבחינה השנייה. כן. עמיחי. עצות ונקודות מעשיות ל... כן, עצות מעשיות. כן, אני מנסה להחזיק את הראש. מקווה שאני אומר דברי טעם, צלחו לי שוב בגלל העייפות המוגברת. אז העצות ברמה הפשוטה בעצם של חציצה מבחוץ, כן? אז אני מניח שעמיחי פה לא רק שואל אלא רומז לנו, כן? בתור החייזים בקדושה, שיש דברים מאוד מאוד עוזרים לבוא ולמנוע השפעות רעות מבחוץ. יש כל מיני כלים טובים שעוזרים לך למנוע, מעצם זה שאתה בחבורה של תורה, אז עד רבה, לא מזה לחץ חברתי חיצוני, אלא מלחץ חברתי בריא. מה הכוונה? לחץ חברתי זה כמו לחץ דם. אסור שהוא יהיה גבוה מדי, ואסור שהוא יהיה נמוך מדי. גבוה מדי, אתה נגרר. נמוך מדי, זה אומר שאין תנועה של חבורה. וכשזה מאוזן, יש לך גם את היכולת להגיד, שאני חושב באופן אמיתי, מה נראה לי נכון, מה נראה לי שאני לא אמור לעשות. אבל ממילא, דווקא שיש חבורה של עבודת השם, אתה צריך להגיד לעצמו, די, אני לא באיזשהו עולם של גננת, שמישהו רודף אחי. זה החיים הרוחניים שלי. אני שם לעצמי את ההגנות הללו, אני שומר על עצמי, אני בונה תיבה. אז החסמים של האינטרנט זה סוג של הגנות מעשיות מאוד מאוד, כן? אבל מעבר לזה, שאדם מברר סוגיות תרבותיות בתרבות המערב, לא כל דבר בתרבות המערב הוא רע, ויש הרבה דברים שהם מאוד רעים. שאדם לומד ומברר דברים, אז הוא יודע לחסום לעצמו דברים והשפעות זרות של תרבויות, לא רק בנושא של יצרי דריות, בנושא של תפיסות עולם, בנושא של פירוק זהויות, מה שנקרא פרוגרסיביות, בנושאים אחרים, של הרבה דברים ששוצפים את המציאות, והוא פתאום בא וחוסם רגע, לא נותן לכל הרוח הזרה הזאת לבוא ולשטוף אותנו. זה הבחינה של דברים שבעצם קשורים לחציצה מבחוץ. ומבפנים, זה ברגע שיש את כל מיני דברים בתוך בית המדרש, שעוזרים לשמוע את רגשי הקודש בתפילות חזקות, בהתוועדויות, בסדר לימוד עוצמתי, בבניין גדול, אז אדם, מעבר למה שהוא למד, פתאום נפתח לשהוא, ובליוויים שהוא עושה, ובמאמרים שהוא כותב, ובחידושים שהוא מחדש לעצמו, נפתחים לעולמות, לשמוע את הקול הפנימי שקיים בקרבו, שזה שתי הבחינות הראשונות, חציצה מבחוץ, חציצה מבפנים. כן. מאיר ישראל.
זה לכתחילה להיכנס לטבע?
האם זה לכתחילה להיכנס לטבע?
כאילו, לכאורה אני אומר אצל נוח, כן. אני מבין, זה כאילו בדיעבד, כן. יש משהו...
כן. מבחוץ, גם אצל לה... נוח וגם אצל משה יש, וזו מציאות מקולקלת, וצריכים לבוא ולהיכנס לטבע.
עוד שאלה שאולי קשורה,
כן.
אצל משה אין את כל הבחינות לכאורה.
כן, אנחנו בתוך תיבת נוח, נכון.
למה אצל משה אין את זה?
לא, שאלה נפלאה. נשאיר אותה כרגע פתוחה. אבל אתה שואל, שוב, אז אתה שואל לגבי, השאלה הראשונה הייתה לפני, למה זה לא בנוח?
האם זה לכתחילה
להיכנס לתיבה? אדם בגן עדן, אם לא היה נופל, אז הוא נמצא בתוך גן עדן, שהוא עצמו אמור להיות מרחב רוחני גדול. אבל מהרגע שבני אדם בעצם נפלו, אז בעצם המציאות היא מציאות כזאת שאנחנו שטופים במאסר של החומריות של החיים. עובדים קשה, זה עצמו מונע בבן אדם, ולכן ברמה הכי פשוטה, בואו ניקח את זה לימינו אנו, בסדר? הבא אדם, חוזר מהעבודה, ברוך שם פרנס את משפחתו בכבוד, הוא אוהב את אשתו, הוא אוהב את ילדיו, הוא עייף מאוד, הוא טרוד מאוד, הוא משתדל להיות אבא טוב, משתדל להיות בעל טוב, הוא צריך גם קצת לפרוק את כל המתחים שלו, ובסופו של דבר הוא מתחיל את החיים משהו שאיפות מסוימות מאוד מאוד טובות, אבל עם הזמן לא שהוא הופך להיות משהו שלילי, אבל הוא נשחק, הוא נשחק. והדבר הזה, השחיקה הזאת היא גורמת לו לירידה רוחנית, והיא משפיעה על כל העולם שלו. כי כמו שהגוף צריך אוכל, הנשמה צריך אוכל. אבל אדם בא וממשיך לתדלק את עצמו ולהיות תמיד קשור לסוג של טבע. גם כשהוא יצא מהטבע, הוא סוג של קשור. הוא נמצא בחבורת לימוד, הוא קשור לבית מדרש. כן, הגיעו הנה החבורה של הרב יאיר, החבר'ה מרמת גן, פתחו בהר יונה בית מדרש, הרבה מהעיר באים לשם ללמוד, יש להם שם בעלי בתים. ערב בשבוע לומדים, ממש מתקדמים ברמה מאוד יפה. יש כזה דבר פה גם בצפונית, יש כזה דבר גם אצל השכונה הדרומית. כל מקום יהודי צריך להיות, איפה הבית מדרש, איפה הבחינת הטבע שגם אחרי ישיבה, אני נמצא במקום שאני נכנס לשום מקום שעכשיו, לא משנה מה קורה, זה ההתרחשות. זה ההתרחשות. אגב, עצה חשובה, דעו לכם, מי שרוצה, מי שמסוגל, ידאג בעצמו ללמד שיעורי תורה, זה הכי טוב. כשהוא יהיה בעצם אחרי הישיבה, כשאתה מלמד שיעורי תורה, אתה הכי מחובר לתורה. אבל נגיד שמישהו לא מרגישו ברכי ללמד שיעורי תורה, שעבוד על זה מראש שכן יהיה ברכי. אבל דו לכם שאחד הדברים הכי גדולים, תדאג שאצלך בבית תמיד שיעור תורה קבוע, תביא רב, תדאג אתה לקיבוץ, תדאג אתה לפרסם, תהיה משוגע על הדבר, שיהיה אצלך בעצם שיעור בבית. ברגע שיש לך שיעור קבוע בבית של תורה, אתה יודעים מה זה עושה למשפחה שלך, לילדים שלך? מה הילדים יודעים? שלא משנה מה, מה הקבע בבית, מה מתרחש עכשיו באותו רגע של השעה השבועית של השיעור, הכל הבית מאורגן לקראת, וכולם יודעים שאין לזה ביטול, וכולם יודעים שזה דבר מאוד מרכזי. מה הילדים קלטו? הרי יש מושג שנקרא, כל דה פריש, מרוב הפריש. כלומר, אם משהו פרש מהרוב, הוא נידון על פי הרוב. אם יש חתיכה של בשר, יש לנו, יש 10 חנויות בעיר, וחלק, והרוב, למעשה, זה כשר, ואחת זה בעצם נבלה, כן? אז אנחנו אומרים, אם החתיכה נמצאה באמצע העיר, פרש מהרוב, הרוב כשר, אז זה כשר. אבל אם החתיכה הייתה באחת החנות, אנחנו לא יודעים על איזה חנות מדובר, אז יש כלל שנקרא כל קבוע, כמחצה למחצה דמי. ואז אני דן על כל חנות שהיא מצד עצמה אני דן, היא לא חלק מרוב. אז 50%, 50%, כשר או לא כשר. אז עכשיו זה כבר בעיה. מה לומדים מפה? שמשהו קבוע כמחצה למחצה דמי. כלומר, שילד רואה שאבא שלו, לא משנה מה, מארגן שיעור תורה בבית, אז כאילו חצי מהשבוע זה רק תורה בבית. למרות זה רק שעה שבועית. אם מארגן שני שיעורים שבועיים, הוא כבר סגר שבוע שלם. זאת אומרת למה? כי ברגע שאתה מסתובב על יסוד קבוע, זה האיכות שמנצחת את הכל. זה הטבע. זה המרכז כובד. הרבה דברים משתנים במציאות, עכשיו יש שיעור תורה בבית. אתה יודעים מה זה עושה לילד? מה זה עושה למשפחה? מה זה עושה לזוגיות? אז זה לא רק בישיבה, מה שאיתה נשאל בהתחלה, שצריכים, שזה בחינת הישיבה. גם אחרי זה תחייב לך בחינת תיבת נוח. שזו אותה בחינה שאדם נכנס פנימה. אז אם היינו בגן עדן והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים, זה בחינת גן עדן, אז לא צריך, אז כל גן עדן הוא בחינה שלא צריך תיבה. המציאות היא מציאות רוחנית עליונה, אבל יצאנו מגן עדן, ואז יש בחינה של תיבת נוח לדורות. בסדר? אז עניתי לך, אני חושב. יאיר רצה לשאול?
כן, אבל זה לא קורה גם כשהוא רואה, כשהילד רואה אותך הולך כל פעם
לשיעור, לא אותו דבר. כשילד רואה אותך הולך לשיעור, רואה שאבא יצא מהבית. הוא יודע שהלך לשיעור תורה, זה בהחלט משפיע. כשהבית שלך הוא בית ועד לחכמים, מי אמר ביתך בית ועד לחכמים? והווה מתאבק בפרגלם. מי אמרו את זה? איזה זוג? יוסי בן? ובאיזה דור הם היו? הם היו בדור של החשמונאים. אתם מבינים עכשיו למה הם אמרו את זה? מול ההתייוונות? מול ההתייוונות. יהי ביתך בית ועד לחכמים. זה המפתח. עכשיו, ברור שמה בא הולך לשיעור תורה, זה משפיע משהו, אבל שהבית כולו, והילדים מחכים לראות איזה, מה נשאר מהעוגה שאימא הכינה? שיריים, כן? הם רוצים את השאריות, והם עוזרים לארגן. וגם אולי קצת מהזמן שעכשיו צריך עוד שקט בבית, אבל לאט לאט קולטים שהבית הוא בית של תורה. לא שאבא הוא תורה. אבא הוא תורה, שאבא צדיק. הבית הוא תורה. זה חזק מאוד. חזק מאוד. בסדר? זה נקודה חזקה. כן, מלחם. התחלה שהוא לא שמעתי?
כשמסתכל על הפשט על הסיפור, נוח לא הולך לבית מדרש. הוא הלך לבלגן של כל בעלי החיים שבעולם. אתה יודע כמה נעים ורוחני היה שם.
אתה אומר שוב, אצל נוח זה לא הייתה מצוא, אמרתי, זה בחינה. מה שהיה אצל נוח, עוד לא היה תורה בעולם. מה שהיה אצל נוח, שיש נקודה שהיא בעצם עכשיו, יש בה קודם כל שתי בחינות של הגנה על כל המציאות. השם הזה על המציאות הפיזית של הדברים, ובתוך זה אבל נשמר הצדיקות, צדיק יסוד עולם. נוח יש צדיק, נשמר תמצית האנושות שיש בעולם של לדאוג לחיות, קל וחומר לבני אדם. כלומר, בעצם לא נשטפים אחרי החמאס, לא נשטפים אחרי כל האדם וצילה שהפכו נשים לשפחות מין, לא נשטפים אחת לאישות, להורות, ואחת לתשמיש. לא נשטפים אחרי עולם שאיבד את כל צלם האנוש שלו. אז חוץ מאשר בעצם לדאוג פיזית לקיום העולם, היה שם את השיא של בית המדרש של המציאות. ובעקבות זה היה בית מדרש של שם ועבר. בסדר? אוקיי? כן. אז הדבר הזה בעצם זה שתי הבחינות הראשונות. כן, דידיה.
הבחינה של ההגנה הפנימית,
כן.
היא לא תגיע בהכרח ברגע שאתה שם הגנה חיצונית?
לא.
זה לא תהליך
שקורה? זה שתי בחינות שונות. לפעמים אדם יכול להיות עם הגנה חיצונית, אז נגיד שיש לו עכשיו חסימה כמה שיותר טובה מבנץ פארק או באינטבבה ברימון, וכמה שפחות דברים נכנסים להשפיע עליו לרע. שזה טוב, זה כבר מנקה רעשים, או לא רק דברים שוב של גסויות, אלא הוא גם יודע תרבויות רעות שיש, אז הוא נזהר מהם. זה כבר נותן לו סוג של חומות הגנה ממים זדונים. אבל עדיין הוא צריך איזו בחינה של שכבה פנימית של רגע, קשב לכל הפנימי שלך, לרוחניות שלך, לנשמה שלך. לשמר את הלהט הפנימי הזה. אז אתה עכשיו בעצם מנעת ממשהו רע להיכנס, זה כבר טוב, אבל צריך גם איזו שכבה ששומרת על הנקודה שעכשיו צריך לא רק להגן מהחוץ, להגן על לשמר את הפנים. יש בך פנים. מהו הפנים הזה? מה בוער בך? מה החוויה הרוחנית שיש לך? איזה רגשי קודש אתה חי בעצמך? איפה אתה מרגיש את התפילות העמוקות, רגעים של תפילה עמוקה? איפה שלך השגות עמוקות לתוך התורה שלך? והמקום שאתה שומר את היכולת להתפעל פנימה מעולם פנימי שקיים לך. לכן זה שתי בחינות שונות.
העניין של הבחינה הפנימית הוא לא עניין של הגנה.
הוא הגנה. הוא הגנה על מה שקיים אצלנו בכל מקרה. כלומר, שוב, אני אתן בכוונת הדוגמה מהשבועים, מהחטופים. בסדר? אז יש פה בחינה שפתאום דווקא כשאין שום רעש מבחוץ, אז חוץ מהרעש מבחוץ שמציבה רעש, יש דווקא הרבה מאוד רוע והרבה מאוד, אבל פתאום איזה, דווקא מהיעדר של אין כלום, פתאום שומעים תפילות ואת הברכות ואת הדיבור עם אלוקים. פתאום נפתח איזה עולם פנימי יותר, שהוא לא הגיע מבחוץ. הוא הגיע מבפנים, רק הוא היה צריך איזושהי שכבת הגנה, שפה הכרת בצורה הכי נוראית שבעולם, כן? הכי שלילית, ההפך הגמור מעולם של תורה וישיבה. בסדר? ולכן הבחינה הזאת היא בחינה של לאפשר לנו להקשיב קצת יותר עמוק, לשמוע את הנקודה הפנימית שנמצאת בתוכנו. בסדר? זה גם דורש אגב לא רק הגנה מדברים רעים, זה דורש גם קצת התבודדות או התבוננות, קצת אדם שמסוגל לבוא ולעיין כל יום מה היה היום, משפט אחד חזק, אני תמיד מציע את זה, להיות עם פנקס קטן, ואם יש איזו נקודה חזקה שתפסה אותך מהלך היום תרשום, תשאירו כמה דקות בסוף היום בלי ספרים להתבונן, לחשוב על זה. ממשהו אחד, שתיים שהיו היום, מה אני חושב, מה אני לוקח, מה אני מתבונן, מה אני מפנים, ושבות אל לבביך. ויש איזו נקודה פה, שעצם ההגנה הזאת, שיש איזה מרחב הקשבה פנימית, היא פותחת שערים. בסדר? אז זה שתי הבחינות הראשונות של הגנה. הגנה מבחוץ, הגנה מבפנים. עכשיו נעבור לשתי הבחינות שהן לא הגנה, אלא בניין. הקומות היותר עליונות שיש בבחינה הזאת של ישיבה. אנחנו בעוד ג' צוהר תעשה לטבע, ולמה תחלנה מלמעלה, ופתח התיבה בצדת השים, תחתיים, שניים ושלישים, תעשיה, אומר השיצוער, יש שומרים חלון, יש שומרים אבן טובה, אמירה להם, וברור שההבדל הוא, האם בעצם זה חלון שנועד לקבל אור מסוים מבחוץ, או שהאור מגיע, מאיפה האור מגיע, מבחוץ או מבפנים. ואני חושב, לעניות דעתי, שיש פה שתי בחינות, עכשיו לא בהגנה, אלא באיך בונים, בעולם של ישיבה, לא רק הגנות על החוץ ועל הפנים, אלא בניין חוץ ובניין פנים. מה זה בניין חוץ ובניין פנים? זה כבר לא הגנה, זה כבר בניין. אז מה הכוונה? אומרת הגמרא בסנהדרין בפרק חלק שורה 80. תנו רבנן, דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שישפה להם הקדוש ברוך הוא. כן, הם נתגאו בגלל השפע. שזה אגב דבר שחוזר גם בסדום ועמורה ובהרבה דורות. שמנת אבית הכסית הזה, הסכנה של דורות המשיח. יש לך המון המון שפע ואתה מתגאה. זה לא רק שפע גשמי. זה גם יכול להיות שפע רוחני. ואתה אף על עצמך. אתה באיזה כוחי ועוצם ידי, פיזי או רוחני. והדבר הזה, הוא מביא לנפילה של דור המבול. ותראו מה אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, בהמשך שם, בעמוד ב'. והיא לשבעת הימים, ומי המבול היו על הארץ, מה טבעם של שבעת הימים? מה זה והיא לשבעת הימים? זה רומז חזרה לשבעת הימים של בריאת העולם. דבר אחר, לשבעת הימים שם כמה דעות, אז אחד הפירושים, שתימן מן עולם הבא, שידעו מה הטובה מנו מהם. אומר רב צדוק משפט מדהים על זה. דור המבול, אמרו חז"ל בפרק חלק, שתימם הקדוש ברוך הוא מן עולם הבא. זה דוגמת שבת שהוא מן עולם הבא, שסוג האור והפנימיות של כוח הפעולה כנ"ל. זה מה שהסביר לפני כן, לא ניכנס רגע לזה. אלא שצריך הגדרה שלא יהיה חוכמתו מרובה עם מעשיו, שזה יגרום שבירת הכלי, כי ירצה אחר כך לפעול פעולות שלא בהגדרה, רק פי הריבוי ההשגה, שמזה נמשך עוון דור המבול, הרומז לשבירת הכלים, חס ושלום. אומר דבר מדהים. היה להם אורות עצומים, עוצמות מבילות. הם הצליחו להגיע לדברים מאוד חדשים שהיו לא היו לפניהם. לא היה להם שום כלים איך מופיעים את זה נכון. ואני רוצה לומר פה משפט שחוזרים ואומרים אותו, הרב מסביר אותו, זה על פי הפנימיות. דעו לכם שאור בלי כלים זה קלקול, זה תוהו. תוהו זה אור בלי כלים. תוהו זה אור עצום, בלי כלים. זה כמו פרוז'קטור ענק שגורם לך להיות מסונבר. התיקון הוא דווקא מיעוט אורות לשם תיקון כלים. התיקון הוא דווקא להצליח להלביש את הדברים. וכשאתה מצליח להלביש את הדברים, אתה מעכל את האור נכון. אגב, דו לכם, זה אפילו מהלך ההיסטוריה. הנבואה הייתה אור עצום. אור עצום, לא של תאור, של קדושה. אבל העם לא היה בשל הנבואה. היו בודדים שהגיעו לנבואה. לא, האמת שלא בודדים. היו הרבה נביאים בעם ישראל, רק אלה שנכתבו לדורות נכתבו, אבל היו הרבה מאוד. אך הגמרא אומרת שהיו ממש כפליים כיוצא מצרים. היו נביאים רבים בעם ישראל. היה השגות נבואות, היה בתי ספר לנבואה. זה הבתי ספר הראשונים שהיו. אבל בסופו של דבר, העם לא היה בשל לאור של נבואה. נבואה דורשת הרבה הכנות. נבואה דורשת שיהיות הרבה תנאים צריכים כדי להגיע לנבואה. ובפועל, אנשים לא היו ביכולת להשיג את האור הזה. מה קרה? אז זה היה אורות עצומים של כוח. מה זה נבואה? נבואה זה שכל כך הכל מתקדש, לא רק שכל של תורה. יש דמיון של קדושה שמחובר לבריאות הגוף, והאדם מגיע להזדהות עמוקה של הדעת. דעת זה מזוג ההכרה והרצון, עם המדמה והרגש, שכל הכוחות האלה מתכנסים למקום אחד, הוא פתאום זוכה לגילוי אלוקי. קדוש ברוך הוא מדבר עמו. ברמות שונות של אספקלריה שינה מהירה, כי רק משה רבנו זה אספקלריה המהירה. הוא זוכה לאורות עצומים של נבואה. זה אור עצום. אבל כשאדם לא מגיע לזה נכון, אז מה האנטיתזה לכוח המדמה, לא בצורה של קדושה, לאן זה מביא? מה ההפך הגמור של זה? עבודה זרה. לכן שיא עבודה זרה הייתה בתקופת הנבואה. כי אתה מגיע לעוצמות מבילות בתומה. לא עלית נכון. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא צמצם את אור הנבואה. מה קרה שהצטמצם אור הנבואה? לכאורה נגמר הכל. איבדנו את כל הכוח שלנו. מה התחיל להתפתח? ממתי נגמר אור הנבואה? מי הסוף של הנבואה? כלומר, עזרא ומנשה כעסה גדולה. שמי שמה מתחיל, פרקי אבות שבעצם מה מתחיל משם? כל מה שאנחנו יודעים מהתורה שבעל פה. יש כל התורה שבעל פה לפני כן, הלכה למשה בסיני, ודברים שיחזקאל אמר, ודברים שעברו לנו, דברים שעותניאל בן קנז חידש מפלפלו. אבל 99.9% מכל מה שאנחנו יודעים בתורה שבעל פה, זה מאיפה? מהרגע שכבר לא היה אור של נבואה, אלא בעצם צמצום התורה. ואחרי זה תמשיך להצמצם, כי כבר המשנה כתבה רק ראשי פרקים. הגמרא כתבה הלכה והגדה והמון צדדים. כבר בא הרמב"ם צמצם את זה רק להלכות. הראש והריף בכלל רק הלכות שוגות בזמן הזה. ואחרי זה כל פעם אנחנו באים ועושים סיכומים וסיכומים וקיצורים וסיכומים, וכל פעם אנחנו מקטינים את האור, עושים שיטות והסברות ומבואות וכלים, וכל פעם מקטינים את האור, ואז אנשים יותר מבינים אותו. אנשים יותר מבינים אותו. למה? כי צמצמנו את האור. עכשיו, באמת המטרה היא להגיע לאור הגדול. אבל איך אפשר להגיע לאור הגדול? כשיש לך, בעצם, כלים. עכשיו, זה נכון, אגב, גם ברמה הפשוטה. בגדים. מה זה בגדים? בגדים זה בעצם דבר שמאפשר לנו להופיע את האור הפנימי שלנו. כי אדם מתלבש לשבת, אדם מתלבש ליום חול, אדם מתלבש לכל סיטואציה שבה הוא נמצא. אבלות שלא נדע מול חתונה להבדיל, בעזרת השם בקרוב. כן, אז אנחנו, הנה, תראו, חתונה, דבר ראשון, פותחים את הזמן, ברוך השם, ככה צריך, אשריכם. מה מאפשרים הבגדים? אם לא היה לנו בגדים, אם היה רק גוף, הכל אותו דבר. וכיוון שהכל אותו דבר, אבל לא אותו דבר, ההתמקדות בצדדים החיצוניים של ברי הגוף, אין פנים. טוב, דווקא הבגדים מאפשרים להגיד, וואי, מה קורה עכשיו? מה ההתרחשות? עכשיו, לא רק הבגדים הפיזיים, הבאות הפנים. בעצם אנחנו מצליחים, דרך החיצוניות, אור ובשר תלבישני, להופיע הנהגות פנימיות מהנשמה שלנו, שהיא יותר גדולה מכל ההנהגות, מכל הלבושים, ומכל הבאות הפנים. ממה אני עצוב, אני שמח, אני עייף, אני אירני, מה בדיוק עובר עליי. זאת אומרת, הלבושים מאפשרים להופיע אור גדול. כשאין לבושים, יש, אז לכאורה הגוף יותר גדול מהלבושים. הכל נופל, אין כלום. זה הסוד שרבי נחמן כותב על דברי חז"ל. ביצע אמרתו ולא חמל, כתוב במגילת איכה. אז הפשט הוא שקדוש ברוך הוא ביצע את הגזרה שלו. חז"ל דורשים אמרתו מלשון בגד, אמרה. ביצע אמרתו זה קרא את הפרופירה שלו. אומר רבי נחמן, שהקדוש ברוך הוא בעצם קרא את הבגד שלו כביכול, מיד החורבן בית המקדש. כן? כי אותה אור כסלמה. ושהקדוש ברוך הוא הזיז את הסלמה, מרוב אור, כי כל האור שלנו זה חושך אצל הקדוש ברוך הוא, מרוב אור נשרפנו. העולם לא יכול להכיל את זה. לכן באמת העבודה הגדולה היא לבנות כלים. עד כאן בסדר, ברור? זה יסוד מאוד חשוב, מאוד עמוק, מה זה אור וכלים. בסדר? קצת ממנו. יש? כן? אוהד. מצוין. עכשיו, מתוך הדבר הזה, בעצם, איך זה קשור לעניין של התיבת נוח, של הצוהר תעשה לתיבה במובן של חלון? לפעמים יש אידיאלים שמגיעים מבחוץ. כלומר, כשעם ישראל לא נמצא בארץ ישראל, בבניין בית המקדש, כי מציון תצא תורה, והכל יוצא בצורה של קדושה, אז הקדוש ברוך הוא, הרב קוק כותב את זה באורות ארץ ישראל, מפזר את האידיאלים דרך אומות העולם. אבל אז זה מגיע בצורות לא מתוקנות. בוא ניתן דוגמה. מגיע לעולם אידיאל של חופש. וואו, חופש, חופש, חופש. חירות, תבחר, מה שאתה מאמין, תלך עם זה, שאף אחד לא יקפה אותך, די לעבדות. מדהים, מדהים. אור עצום. ובאמת, אפשר להביא מקורות גם בכמות וגם באיכות, שציר מרכזי בכל בריאת העולם על פי התורה זה החירות. התורה מלאה מזה, הרי שבת זה תכלית כל העולם על העולם הבא, והשבת זה יסוד של חירות, ועוד אפשר להביא מקורות לרוב. אז יש לך אור עצום של חירות. עכשיו, כשאתה נכנס לבית מדרש, במה אתה עסוק? איך החירות הזאת צריכה להופיע נכון? כי אם לא, אומרים אור עצום של חירות, בלי כלים, ואז מה בפועל קורה החירות? ואז למה בסוף מתורגם את החירות? לאנרכיה, או לסוג של בעלי. זה בעלי זה חירות? בעלי זה באמת עומק הרצון החופשי? אני אעשה מה שאני רוצה. אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה? לא יודע מה אני רוצה. הדבר הזה, הדבר הזה, שבעצם אדם נמצא במצב שהוא לא בירר. אז אור עצום הופך להיות תוהו. דעו לכם, הבחירה החופשית זה עומק עומקים, זה קדוש. והרבה פעמים בעולם זה הפך להיות חורבן הפך הבחירה בשם הבחירה. למה? כי אין כלים. ואז בא אור עצום ואין כלים והוא פרק את הכל. אור עצום של הלל היין ותן, היה סבלן. צריך לדעת, להסתכל על כל אחד, לדעת רגע לצאת מעצמך. הסבלנות היא אור עצום. לקח העולם היום את הסבלנות. הוא לא בירר את הסוגיות, אבל איך? מה האיזונים? מה הכלים? פתאום בשם הסבלנות, הכילו אסלאם הקיצוני שמתפתח בעולם. הכילו תפיסות הזויות שמוחקות זהויות. דברים נמחקים, משתנים, אנשים כאילו בשם הסבלנות, לא רואים שעולם נחב. כי, ואי אפשר לעצור את זה כביכול, עד שרואים את החורבן. למה? כי סבלנות, וואי, סבלנות. זה דבר עצום, בטח זה דבר עצום. איך מגיעים לסבלנות? עוד דוגמה אחת, לפני השאלה שלך, מיכי. יש פסקה נפלאה באורות ישראל, שהרב כותב דבר מדהים. יש שם פרק על ישראל ואומות העולם. אומר הרב קוק דבר מדהים. אומר, כל מה שאתה מוצא בחזל, שיש הרבה מאוד דברים מאוד 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 נוקשים כלפי גויים. דע לך שזה הכל ניגודים ומנגנוני הגנה, איך לבנות נכון את אהבת האדם שיש בין בני אדם. כל המטרה היא אהבת האדם. אבל יש המון זהירות שזה לא יצא בצורה מקולקלת, שמוחקת, שמבוללת, שמטשטשת, שהיא נאיבית. אבל אל תתבלבל, המגמה היא תיקון של כל היחס בין בני אדם, כולם. אבל יש הרבה מנגנוני זהירות מתוך מה שלמדנו בניסיוננו, וכמובן מה שמראש התורה מדריכה אותנו, אבל זה הכל בא לבנות את זה בצורה נכונה. שמי שלא מבין מה האור, יכול לראות את כל המסרים ולחשוב שהתורה רוצה בדיוק הפוך. ומי שמצד שני מתחבר לאור ולא בונה כלים, זה יכול להביא לפשוט איבוד מי שאנחנו. ואם נאבד מי שאנחנו, אז לא נעשה תפקידנו בעולם, ואז העולם לא יגיע לאותה נקודה. ולכן, בא עולם של ישיבה ואומר לך, תבנה כלים לאידיאלים. תבנה כלים לאידיאלים. עד עכשיו עסקנו בהגנה, עכשיו קומה שלישית. תבנה כלים, יש הרבה, הרבה ערכים בחוץ, הרבה נקודות, תבנה כלים, תעשה בירור. מה נכון בתרבות המערבית, מה לא נכון בתרבות? להגיד שהכל רע בתרבות המערבית זה גם לא נכון. לא, מישהו רוצה לגור בתאילנד? מישהו רוצה לגור באפריקה? או ברוסיה, בצפון קוריאה? יש הרבה דברים טובים. אבל רגע, תנסר ביניהם, ותראה מה האידיאלים שצריכים להיכנס לטבע בצורה נכונה. מה כן, מה לא, מה נכון על פי תורה, מה לא. כלומר, צוהר תעשה לטבע, ומה שיחס בחוץ תסנן בתוך בית המדרש, ותבנה לזה כלים. עכשיו, לא רק על אידיאלים כללים, בתוך החיים הכי אישיים שלך. תבנה כלים, כלים, לכל מה שאתה בונה בעבודת השם שלך. תעסוק בבניין הכלים. כן, עמיחי.
זה מה זה הרב, איך בית המדרש בסוף זה לבנות כלים לאידיאלים. בסוף אדם יושב, באמת צדר בוקר,
בדיוק, איך בונים את הכלים? בגמרא בעיון. זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק מה שעושים. שאדם למשל לומד סוגיות בעצם בכל תחום בגמרא בעיון, זה דעת התורה איך לבנות כלים באותו תחום. למשל, איך בונים כלים נכונים לכל הסוגיות בעצם של בינו לבינה? אז סוגיות איחוד בקידושין, וסוגיות של קרבה, וסוגיות בפרסכת תותחות בשס. ואם זה בנושא של איך בונים חברה, מסחרית של יושר ואמונה, ונזרים מיסורי ריבית, ונזרים מדברים אחרים. וזה עוסק מסכתות שלמות, בבבא קמא, בבבא מציע, בבבא בתרא. ואם עוסקים עכשיו בנושאים שלמים שקשורים לאיך מערבים נכון רשויות, ומזה נפקא מינות שלמות גם איך בונים נכון יחסים בבני אדם, אז זה מסכת עירובין. ואם עכשיו עוסקים בכל דבר אתה קשור לקדוש ברוך הוא, אז זה מסכת ברכות. כלומר, באמת, באמת, כל בניין הכלים לכל דבר במציאות נמצא לך שם, בעיון. אנחנו כבר פיצלנו את זה לתחום אמונה, תחום הלכה, תחום מדרש, תחום... למה? כי אנחנו לא יכולים לעמוד באור הגדול של העיון, של הגמרא העיון שכולל הכל, אז אנחנו צריכים כבר לקטע את זה למקצוע, בסדר? אבל באמת זה נמשך שם. אלא שלפעמים יש פער בין זה שהש"ס נותן מענה עכשיו לכל תחום, אבל שעכשיו אני באופן אישי, אני כדני הקטן, שעכשיו נמצא בשיעור א', ב', ג', ד', ט', י', לא משנה מה, בשלב שבו אני נמצא, אחות שאני נמצא בשלב כזה, שרגע, אני צריך לעשות גם כלים למה שאני נמצא בו. א', ב', לפעמים אני לא מצליח לראות איך כל מה שקורה בש"ס הוא באמת בונה את הכלים. אז זה גם באלף, צריך במקביל לכל לימוד העיון, ועל כל חלקיו, עיון גמרא, עיון תנ"ך, עיון הלכה, עיון מדרש וכו', אז אנחנו צריכים לפתח גם זמן שבו אנחנו באמת מעיינים בבניין מה שאנחנו צריכים לבנות בתוכנו. למה בישיבה אנחנו משקיעים כל כך הרבה במקום שיש לכל אחד רב שמלווה אותו? זה חלק מזה. לא רק על עבודת הנפש. יש סוגיה שאתה אומר, אני מרגיש שלא מבורר את עצמי טוב. שב עם הרב שלך, תברר אותה. תברר אותה. תלמד לבנות כלים לתוך עצמך. לגבי זה שכל הש"ס עוסק בבירת כלים, זה חלק גדול מה שאנחנו מנסים לעשות בשיעורים. מקווה שכמה שיותר בהצלחה, אני מקווה שזה כן לראות מערכות. כן לעשות להבין מה המבט הכולל בסוגיה. אנחנו משתדלים מאוד להתחנך גם בלימוד העיון, לפתוח קודם כל מה המצווה, מה המבט הכולל, מה, ומתוך זה לרדת אל הפרטים, כדי לנסות עד כמה שאפשר. אבל בגדול שם נמצאת התשובה, נכון? בסדר? אז כן, יקיר.
לא הבנתי איך לבנות, כאילו, איך הכלים הם לא עוד סוג של הגנה.
הם לא רק הגנה. הם לא רק הגנה. הם כבר בניין. הם לא רק הגנה שלא ייכנסו מים זדונים, או שיהיה לי יכולת להקשיב פנימה לקולות שיש בתוכי הרוחנים. אלא עכשיו אני בונה כלים נכונים איך אני מופיע אידיאלים על פי תורה במציאות. כלומר, כל האידיאלים יצאו בסוף מהקודש, אבל חלקם בגלל שאנחנו מקובצים בגלות, שזה בחינה של בדיעבד, של גלות, שזה לא מצב אידיאלי, אז זה לא יוצא עכשיו מקים מציון תצא תורה, זה יוצא מגיע דברים שונים בעולם. ועכשיו התפקיד שלי זה לראות איך אני מסנן ובונה כלים נכונים על פי תורה, איך עושים את זה נכון? איך בונים את זה נכון? למשל, אידיאל להתגייס לצהל, הוא לא התחיל מאנשים דתיים, הוא התחיל מאנשים חילונים. רגע, אבל איך זה נבנה נכון על פי כלים של תורה? מה זה מוסר מלחמה? מה זה נס וטבע? ביטחון והשתדלות? מה זה אומר בעצם להתגייס? זה מצווה? זה לא מצווה? מה מניע אותי? ואחרי ש30-40 שנה למדו את זה בישיבות, אז תראה איזה כלים זה בנה. תראה איזה כלים זה בנה. זה שינה את כל מערך המלחמה. למה? כי נבנו כלים. הכלים הם לא רק הגנו, הם בנו כלים לאור הגדול להופיע. לא לאור שקיים בחוץ, החוץ זה כבר היה מצומצם, לחזרה לחזור לחיילי יהושע בן נון ודוד המלך. אז נבנו פה כלים לאור גדול.
אבל הכלי כאילו בדרך כלל נבנה עם משהו רע, נגיד במקרה של החילונים התחילו את ההתגיינות.
אמרתי, זה הבחינה השלישית, תכף נגיע לרביעית. בשלישית האור מגיע מבחוץ, ברביעית האור מגיע מבפנים. אנחנו בבחינה השלישית. בבחינה השלישית האור מגיע מבחוץ. שם העבודה היא לראות איך אני מייצר כלים על פי תורה. יש אור, זה יש אור בחוץ, אבל בחוץ יש גם מבול. רק האור נכנס לאיזה חלון מצומצם, ובו אני בעצם, האור מצומצם כבר, כי זה לא אור השלם, זה רק דרך חלון. אז רק אור חלקי נכנס, ועכשיו אני עסוק בלברר אותו, ולקנות אותו, ולזכך אותו, וואי, הערתם אותי, אשריכם. ולהצליח בעצם לבוא ולהופיע את זה בצורה מתוקנת ונכונה, עכשיו הדברים כבר באים בצורה טובה. וזה הבחינה השלישית, שהאור מגיע מבחוץ, בסדר? כן, איתן.
הראשון והשלישי קצת נראים מסותרים אחד את השני. מצד אחד אתה בא ואתה אומר, רגע, שנייה, אני שם הגנות, אני בא ואני חוסם הכל מכדי להגיע, אבל אז אני בא ואני כאילו, אני בא ואני צריך לעסוק בדברים האלה. אז איך אני בעצם כאילו...
זה בדיוק העבודה, מה זה בורר?
לא, אבל...
מה זה מלאכת בורר? מלאכת בורר זה לקחת את... זה הפרדה בין האוכל לבין הפסולת, נכון? יש בחוץ דברים מאוד מאוד רעים, יש בחוץ מבול, יש בחוץ גם אור. אני צריך לקחת את האור ולא את המבול. זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. אם אני אקח מבחוץ, אם חופש, שוב, אם חופש, התרגום שלו זה, שאפשר לתת לכל ילד בכל גיל, גם הוא ילד בן 80, כן? לראות דברים רעים, וזה חופש, זה לא אור, זה מבול. אבל אם חופש, זה אידיאל של חירות, ובואו נחשוב על איך עושים אותו, לא כמו שעושים אותו בעולם, אלא בצורה נכונה, נכניס אור מוקטן לטבע, נברר אותו בטבע. ונבנה אותה בצורה נכונה בטבע, אז זה רצון השם יתברך.
כאילו אומר, נגיד את הדוגמה של החיבה, נגיד בן אדם נמצא בתוך הטבע, והוא מוגן ממנה והוא לא יכול לצאת החוצה,
אבל הוא רוצה לחקור את זה, אז איך הוא מגיע לזה? מה, הוא יוציא את הראש?
לא, אז שוב, הבחינה... בשנים האחרונות הפסקתי בכלל לשמוע חדשות. פעם עוד הייתי שומע בנסיעות חדשות, היום ברוך השם יש כבר תרבות של פודקאסטים, ויש כמה שיעורי תורה, אבל חדשות. גיליתי ניסיון סוד. לא צריך לשמוע חדשות, הן מגיעות אליך בכל מקרה. תנסה את זה. הן מגיעות אליך, אל תדאג, מישהו יגיד לך מה קרה היום. הכל בסדר, לא, זה לא בדיוק, שלא שומע, אתה רואה גם, יש את היום דרך הפלאפון עם המבזק מערוץ 7, לא משמע, אתה כבר שומע את העיקרים, כן, אבל בסופו של דבר, יגיע לך חדשות, בסדר? זאת אומרת, זה לא הנקודה שעכשיו אתה הופך את זה מנותק מהמציאות, בסדר? קשה מאוד להיות מנותק מהמציאות, כן? בסדר, כן, עמיחי. מי צריך לעשות את הבירור? האדם הפשוט או גדולי התורה? כל אחד צריך לעשות את הבירור שלו. מילה האדם הפשוט יעשה בירורים עמוקים בפשוט שלו, וגדול התורה יעשה בירורים עמוקים בגדול תורה שבו. אני לא מכיר דבר כזה ביהדות, שאדם פשוט לא צריך ללמוד תורה ולא צריך לברר את החיים שלו, כן? אנחנו הפוך מדתות שבהם יש כמה אנשים שהם כמרים, או אנשי דת שהם עושים את כל העבודה. כולם מצווים בתלמוד תורה. אלא אדם צריך ענווה, לדעת שהוא צריך לעשות כל כל את הבירור שלו, ולא לחשוב שעכשיו פוסק הדור, פוסק לכל הדור, כן? אז אדם צריך לתת בענווה, אבל כל אדם חייב לעשות את הבירור שלו, בוודאי. מי יעשה במקומו את הבירור שלו? מי יעשה? חלק מהבירור שלך זה להיכנס לבית מדרש, לדבר עם רבותיך, לקרוא אולי מאמרים ושמע שורים של רבנים אחרים, אולי גם לשמוע דעות שמצד שלי אתה מתברר מולם, ולעשות את הבירור שלך. הרי בסופו של דבר, מה זאת אומרת? אדם בא, פעם מישהו אמר לי, אני שייך לישיבה ששם לנו יש באמת גדולי התורה, גדולי הרבנים, ואנחנו באמת צריכים הכל על פי מה שהרבנים הגדולים שלנו אומרים, ורק הם צודקים. אך כעבור כמה זמן הוא עזב את אותה ישיבה, עבר בכלל לזהות תורנית אחרת לחלוטין, כן? אבל אמרת לו לפני שהוא עשה את כל המהלך הזה, אמרת לו, תקשיב, איך הגעת לאותה ישיבה? מי מינה את הרבנים האלה להיות הרבנים שלך? אתה בחרת. ותלמיד אחר בחר ברבנים אחרים. איך הוא בחר? איך בחרת? זאת אומרת, בסוף אתה לא יכול לתק את זה שאדם, הוא צריך להתברר, הוא צריך לחשוב ולבחור ולברר. ולפעמים אדם גם עובר בין רבנים לרבנים תוך הבירורים שלו, כשהוא ישר עם עצמו. צריך לדעת להקשיב בענווה, לא נראה לי. מי אתה? מה אתה? כן? תמיד נזכר, היה לי פעם מקרה אחד שהוא די חריג, לא מייצג, תמיד שם מסיפורים מעבר, אז הסיפורים מוזרים, אבל זה יכול לייצר כאילו דוגמאות לא טובות. אבל יש פה מספיק חורבניקים שהם דוגמאות מצוינות, וככה רובם, אז לא בעיה. יום אחד זה שיחה אחרי שבושים של השמיניסטים, ואז בחור אחד מתחיל כזה להגיד, שהוא היה בכמה מעלות, רמת גן, ואולי זה היה גם הגוש, והוא מרגיש שזה לא זה, אבל הוא דיבר כזה בשחצנות. ואז אמרתי לו, שלום מר מושלם, שהרב ויצמן, והרב יושע שפירה, והרב ליכטשטיין, שאז עוד היה בחיים, הם רק רבע משותך המדהימה והמקסימה. יא אפס! מי אתה בכלל? כלומניק! שמיניסט! תרגיע! קצת תרד מהגיים שלך, כן? כאילו, מה קרה? לא אמרתי את זה עד כדי כבר במילים האלה, אבל ניסיתי לגרום לו להבין את המסר הזה. כאילו, מה קרה? יכול להיות שיש מקום שלא מתאים לך, וזה היה כאילו מקום כזה של זה לא מספיק. קודם כל צריך לבוא בענווה, שהם יותר גדולים ממך, יש להם יותר שעות מנוע בעבודת השם, תקשיב, תלמד, מזקנים את בונן, מי אתה בכלל? אבל זה לא סותר שמתוך ההקשבה הזאת, אדם חייב לעשות את הבירור שלו. אנחנו לא שפוטים, אנחנו לא אסור לחשוב, גמרנו לחשוב, איך אפשר ללמוד תורה ככה? כל השס מלא מקושיות, הרמב״ם. הרמב״ם כל הזמן, רבותיי הגאונים אמרו ככה ולא נראה לי, ונראה לי, ולא נראה לי, כן, ואני, הוא אומר אני סבור אחרת, הוא לא מצא בזלזול, אני סבור אחרת, טוב, אתה אומר אבל הוא הרמב״ם, אבל רבותיו היו גאונים, שהוא התלמיד שלהם, או שתגיד הפוך, ככה יוצאים רמב״ם, הבנת? עכשיו זה לא ממקום שאני צריך לחלוק, וזה לא ממקום של איך אומר רוח החיים, הספר של נפש החיים, חיים וולוז'ין, תלמידו של הגר"א, על פרקי אבות נקרא רוח חיים. הוא אומר, מה זה הווה מתאבק באפר רגליהם, ושוטה בצמא דבריהם? הוא אומר, מתאבק משל נאבקות חופשית. אתה בא? אתה מתאבק, אתה נאבק עכשיו בסוגיה, אתה נאבק. בענווה, באפר רגליהם, אבל נאבק. אפר רגליהם, מי אנחנו ליד התנאים והמוראים או הראשונים? אבל נאבק, אני לא מבין, חייב להבין, קשה מאוד, לא מבין. לא יכול ככה שזה, אין לי עוד שפוט. חבר'ה, מי שחושב שלהיות בן תורה זה להיות שפוט, הוא לא מבין בכלל מה זה לימוד תורה. אין דבר כזה. יש הבדל בין ענווה לבין שאדם לא מסוגל להקשות. כל השס מלא מזה. כל השס מלא מזה. מפלא עצום של קשר בין תלמיד לרב, לבין המקום שהוא מקשה, ולמקום שהוא חולק. בענווה גדולה. להורות הלכה במקום רבו אסור לו. אסור לו. יכול להתאפס על זה. עונש חמור מאוד. אבל לחלוק בעיון הרבו ולעצמו, כל מה שלא בבית דין הגדול להתברר ונפסק הלכה מוחלטת, מה זאת אומרת? אדם צריך להיות גדול. להיות גדול זה להתגדל, לא להתגדל חיצונית. פה זאת, אני גדול, אני חולק על רבותיי. חס ושלום. אדם צריך להיות ענב. אבל כשברור לו שהוא סובר אחרת, סיפור על על הקוצקר, רבי מנחם מנדל מקוצקר, איש האמת הגדול. אז שאלות שלכם נפלאות. אני אמרתי, נבוא, נעשה רק 20 דקות בקושי וניפול לחזרה הביתה, אבל אני מקווה שגם, שלא בסוף הפוך, אני ערני ואתם תתעייפו. אבל הסיפור הוא שפעם אחת הקוצקר היה אברך צעיר, ואחוי זה מלובלינג', אחוי זה היה תלמידו הקדוש רבי למלך מליז'נסק, אחוי זה היה רבו של היהודי הקדוש, היהודי הקדוש היה רבו של רב שמחה מונימפשינסקה, שהיה רבו של הקוצקר. הוא היה אז בקיצור אברך צעיר. והוא הגיע לאחוי זה, ואחוי זה היה רואה למרחוק, היה איש קדוש עם אויפתי. אחרי זה היהודי הקדוש מרד ברבו אחוי זה, והוא הקים את כל הזרם של פשיסחה קוץ, שזה היה צגור ואבננזר, שם ישמול וכולי, שזה היה הזרם הקוצקאי, שבעצם הזרם שהתחיל כבר לפני רבי מנחם מנדל מקוץ, שאמר, אותות המופתים באדמת מרחם. אנחנו רוצים לעשות ניסים על ידי סוגיה ביון, לא על ידי מויפתים. אז הוא מספרים שהקוצקה היה עברך צעיר, והוא הגיע לאחוי זה מלובלין, ואחוי זה אמר לו, מנחם מנדל, אני רואה שהדרך שלך מובילה לדברים לא טובים, למראה שחורה. אחוי זה אמר לו, אבל זה הדרך שלי. תודה, זה הדרך שלי. פעם אחת אבא של הקוצקר אמר לו, זה הקוצקר אמר זה, לרבי מנחם מנדל מקוצקר, אבא שלו אמר לו, מנחם מנדל, אני חושב אחרת. הוא אמר לו, אבא, זה אלי וענווהו, אחרי זה אלוהי אבי ורום ממנו. קודם כל זה אלי, אחרי זה אלוהי אבי. עכשיו ברור שזה לא שחור לבן, ברור שאדם בסופו של דבר, יש הרבה דברים, קודם כל כמובן, הדבר הראשון זה הפוך, זה לקבל מההורים, לקבל מהרבנים. אבל אדם צריך להגיע למצב שהוא מברר נכון את דרכו. שוב, לא התכוונו בסיפור מלהגיד, תהיה שחצן, תחפש למתג את עצמך, תחפש בעצם למצוא איזה משהו שאתה אומר וחולק על כולם, זה שטות והבל, זה טיפשות, זה כסלות וסיכלות. אלא שאדם באופן אמיתי דורש את השם, ומגיע מתוך דעתו לדברים מסוימים, זה חלק מעבודת השם שלו. ככה גדלים, ככה בנוי כל השס, כל המשנה, מה לא בנוי ככה? איפה זה לא ככה? איפה בלך הדורות זה לא ככה? אתה רואה בכל השוטים, מה זה? בלולד המסטפינה, ואין משיבים את הארי, אבל אני חייב להגיד שהאמת טובה מהכל, ואני סבור אחרת בסוגיה, עם הרבה כבוד, עם הרבה ענווה, אבל אם אדם מבין אחרת, הוא מבין אחרת. אז לא מכיר מושג הזה שאדם לא מתברר, אלא, שהוא מתברר בענווה, הוא יודע את גבול הגזרה שלו, הוא יודע מה הוא, הוא לא מתחיל לדמיין שהוא גדול הדור. בסדר? ענינו? אוקיי, עכשיו, הקומה האחרונה, הקומה הרביעית, אחרי שעסקנו בבניין כלים, לאור שמבחוץ, ויקיר צעק פה בצדק, מה, הכל הקור מבחוץ? הנה, עכשיו האבן הפנימית, שהיא בעצם הבניין הפנימי. בעולם של ישיבה, מתפתח לא רק בירור של אורות שמגיעים מבחוץ, כלומר אורות אלוקים שמפעים דרך חומות העולם, ואז הם מלאי 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 בעיות וצריכים לסנן אותם, אבל בפנים יש גרעין אלוקי, אלא יש גם אור פנימי. וקודם כל בואו נראה בהודע אדיר במרום, ספר קבלי עמוק לרמחל, קטע קטן יותר בשפה פשוטה. נפרש אותה זה העניין היטב, ותדע מה עשה רשב"י במערה ומה העניין הזוהר. כנה כמה פעמים דרשו ספר הזוהר בסוד תיבת נוח. פרשת בעלותך זה מופיע, ומסכנים העירו כזוהר רקיע, הם אותם שמשתדים בספר הזוהר, שהוא כתיבת נוח. והנה ביות השכונה בגלות בתחילה, אמרנו שהוא הייתה אלא בסוד הכלים, ולא בעל האור מן הפנימיות כלל, שבא רשב"י וכו'. רשב"י במערה זה בחינת תיבת נוח. פתאום לעצור הכל, כן, הגמרא אחרי זה המפורסמת בשבת, בדף לג, שמספרת שרבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום, למה ראש המדברים? כי הוא בא והסתכל מה טוב ברומי. הוא אמר, איזה נקודות טובות אלוקיות יש ברומי. ורבי יוסי שתה, כי יש פה פער בין החוץ לבין הפנים. ורשב"י יצא בחריפות וגינה, והרב קוק מסביר את זה שם לעומק בעניה. שבעצם רבי יהודה שהראה מה טוב במציאות, אז הוא צריך כרגע להעניק את המציאות, כי הוא מראה באמת מה טוב האלוקי במציאות. אבל רשב"י שדוחה את כל ההווה, הוא צריך להיות מגורש למערה, כדי שבמערה הוא יצליח להתכנס פנימה, 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 ולדלות אור חדש שלדורות בסוף יביא את הגאולה. שזה בעצם היסוד הגדול של תיבת נוח, זה עולם הפנימי.
בעצם בישיבה לא רק עסוקים בלברר את סוגיות החוץ ומה קורה בחוץ, ומה קורה בהווה, ומה קורה בדור, אלא סוג של בניין קודש עליון מצד עצמו. שאגב, באמת זה קשור מאוד מלימוד הפנימיות. אני חייב להגיד פה משהו, שצריך לספר אותו, אולי כבר חלק יודעים אותו, חלק אולי פחות מכירים אותו. מורנו ורבנו, הרב ויצמן, מתחילת המלחמה, עוד לפני תחילת המלחמה, כן, אבל מתחילת המלחמה, שני דברים היו. לפני תחילת המלחמה, בבין הזמנים, של, בבין המצרים, לא בין הזמנים, שלפני שמחת תורת השפט, בבין המצרים, הוא שלח לקרוא לכל ראשי ישיבות הצפון, ואמר לנו, הראינו את הסרטון של בריק, אמר, הולכת מלחמה גדולה מאוד בצפון, וזה לא שאלה בכלל, ועכשיו אנחנו צריכים, הביא מקורות, נציב ואחרים, כל מקום שלא יהיה בתורה ישתף, והתחיל למפות את כל הצפון, וכל מקום, לא בכפייה, כל מקום שרוצה אפילו אחד שילמד שם תורה, להכניס תורה, כלומר, כל מקום שיהיה תורה, ינצל. ינצל. והוא ממש, ממש מיפה את הצפון. ועבד על זה, וביקש מאיתנו כל מקום להצטרף לזה, וממש לבוא, יש יהודי אחד בסניר, שאני איתו בקשר, איכשהו הגיע אליי לפני שנים, לא יודע, בהשגחה פרטית, הוא בעל תשובה, הוא לבדו, אפילו במשפחה שלו, והוא בסניר כל לילה, יושב לומד הלכה וקבלה עם מישהו, מישהו בפנימיות, עם מישהו כבר הרבה שנים בירושלים, דרך הזום, דרך והוא כבר הגיע לבצעה בפני הוא כבר לא יכול להישאר שם. וסיפרתי לו שמה שהרב ויצמן אמר, אורו עיניו, אמר, מה, אני הכיפת ברזל של סניר? אני אומר, כן, אתה הכיפת ברזל של סניר. כל מנוסע לקריאת שמונה, הוא התלבט איתי, לנסוע לקריאת שמונה למניין, אני מתחיל לפתוח מניין, ויש כבר חצי מניין שמתפלל. אם נמשיך נגיע למניין, ואתה מפסיד מניין, מה גובר? יהודי פלא. ממש, בכל מה, זה עוד לפני המלחמה. תחשבו מאז כמה דברים בעצם באו ונפתחו. אז בא הרב ויצמן ואמר, קודם כל ממפים. אני שמעתי מהרב ג'יאמי הקלטה, מהרמור, שאת הקטע הזה אני לא מכיר מהרב ויצמן, לרב ג'יאמי סיפר, בהתפעלות עצומו, אמר, היהודי הזה הציל את המלחמה, כך רב ג'יאמי אומר לרב ויצמן. אז הוא אומר שהרב ויצמן פנה לרבני הדרום בסוכות, תשפט, ואמר להם, צריכים לעשות את זה בדרום. קבעו לדבר אחרי שמחת תורה. תשפד. דבר שני שהוא עשה מתחילת המלחמה, זה זוהר יומי, כל המעון בזוהר. מה הקשר עכשיו? איפה זה במציאות? אבל מה שכתוב, כתוב שבזכות ספר הזוהר יצאו מהגלות ברחמים, למה הקשר? כי מעבר רק לתת תגובות למציאות עמוקות ככל שיהיו, לבנות את הבניין, הכלים לאור הגדול של מי אנחנו, מה התביעה הפנימית מצד עצמה. עכשיו, זה לא מצליח להיכנס לפודקאסטים, כי העולם לא יכול לדבר על זה עדיין, והעולם עוד לא מבין את זה, אבל הרבה זמן הולך, הוא הולך קדימה. טיפול הכי שורש יש. לבנות מבוא, מבוא לדברים פנימיים, לבניין פנימי. וזה פותח, וזה בונה עולמות. שיש בחינה כזאת מעבר ללימוד פנימיות, שזה שוב, ששאלתי בזמנו את הרב ויצמן, לימוד פנימיות, אמרתי לו, נו, אז כיוון שהכל הזוהר היומי, אז נפתח גם בישיבה, כל הרווקים, אמר לי, לא. רבי דוד אבוחצירא אמר לי, כבר לפני שנים, רק נישואים. פנימיות באופן קבוע, רק נישואים. לבוא ו... למרות שבזה תלוי, צריכים כלים, לבנות את זה נכון, לבנות נכון. יש שיעור נקודתי, אבל לבוא באופן קבוע, צריך בשביל זה את התנאים שעוזרים לתפוס את הדברים בצורה נכונה. אבל אני רוצה, מה אני מנסה לספר בסיפור הזה? לדעת שהשאיפה הזאת לבנות עולם פנימי שהוא לא רק יודע להגיב לכל דבר במציאות. אלא הוא בפני עצמו, שאיפות רוחניות בפני עצמם, מעבר למציאות. עכשיו, זה לא קשור רק ללימוד זוהר ולימוד פנימיות, שזה אולי השיא של זה. אלא עכשיו, רגע, לא רק מצד מקצוע לימוד הפנימיות, אלא כל תנועת הפנימיות, שהיא עצמה, גם ספר זוהר הוא לא מקצוע, אבל אני בכוונה אומר את זה כלפי שאנחנו תופסים את זה. כלומר, לא עכשיו רק שתחשבו, טוב, מתי אני לומד זוהר, מתי אני לומד באיזה גיל, טוב, האם מותר לקדש אישה רק בשביל ללמוד זוהר, אז לפני כל השאלות האלה, בסדר? זאת אומרת, יש פה בנקודה של לבנות בכלל עולם של פנימיות. מה זה עולם של פנימיות? עולם של פנימיות זה אומר, בונה עולם של שאיפות פנימיות רוחניות בפרט ובאומה, מה אני מבין, שמרבה מעבר למה שקורה במציאות. נכון, צריך לטפל במציאות, ויש את האידיאלים שעכשיו קוראים במציאות, אבל יש שאיפה שהיא עליונה יותר, שהיא גדולה יותר, שהיא עומדת לפני עצמה, שזה אור פנימי שמאיר בהם. באופן מצומצם, מצומצם הרבה יותר מהפנימיות, אבל גם עצם זה שאנשים לומדים, יש להם שאיפה לגמור את השס ביון במהלך החיים שלהם, כן? עכשיו רגע, איפה זה קשור מיד לדור, לחיים, למה שקורה, לברר את האחרות או לברר את הסבלנות או כל דבר? לא, זה יקרה גם. קודם כל, יש שאיפה של להיות קשור אל התורה בכל צדדיה, בכל הצדדים, שאיפה להגיע אליה בעזרת השם.
כן, תוכנית לסום שעס עד גיל 90, מה צריך לעשות בשביל זה בכל יום, בעזרת השם לזכור, כן? זאת אומרת, מה התוכניות שלך? מה השאיפות שלך? אז אמנם זה לא הלימוד פנימיות מצד עצמו, יש פה איזו נקודה פנימית שהיא בעצם אומרת, אני לא קשור עכשיו רק למה שקורה בחוץ. אני אפילו בונה רק כלים להורות מבחוץ. יש איזו התרחשות של בית מדרש שעומדת בפני עצמה. והיא אור עצום מצד עצמו. בסדר? מבינים? אז ארבע בחינות. אחת, הגנה מהרע שבחוץ. אחת, הגנה על שמירת התום הפנימי. שלישית, בניין. בניין, לסנן, לבנות כלים מהאור שיש בחוץ בצורה מוקטנת כלים נכונים. והדבר הרביעי זה לפתח עולם פנימי, שאיפות פנימיות, בניין של קודש, שאיפות של קודש, שאיפות של קודש, לשאוף לחיים של קודש. לשאוף, אני רוצה שכל אחד מכם אלו ברור שהוא רואה מול העיניים, שכבר קורה היום, קורה היום בצורות שהולכות ומתרבות, ואתם צריכים להיות השותפים לשטף הזה. שאנשים בגילאים 25, 30, 40, 50, כל חבורה ממשיכה איפה שגרה במקום מגורה, יש לה את המשך התגדלות התורנית שלה. היא לא רק קובעת עתים לתורה כלשמר זיקה, שעשיתי שיעור בדף יומי, במובן של, אני לא עד הסוף מבין את זה, אבל זיקה שאני קשור אל הקודש, או שזה דבר שקשור לקומות הראשונות, והוא יפה מאוד, והוא מבורך מאוד, וישר כל כוח, כוח כל מי שעושה את זה. אבל שאדם אומר, לא, אני רוצה יותר מזה. אני רוצה מאוד אוהב הלכה, מאוד אוהב מדרש, מאוד אוהב אמונה, מאוד אוהב... אני מתחבר לחבורה שהשאיפה שלי להתגדל בזה. אני רוצה להתגדל בזה, רוצה יותר מתחכם. אתם יודעים מה היה המקצוע של הרב קיאטי שכתב את הפירוש של המשנה? מה היה המקצוע שלו? מנקאי. 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 שמנקאי, תלמיד חכם. למה תלמיד חכם זה קשור למי שנשאר להיות עברך? תהיה מנקאי, תלמיד חכם. היה שר אוצר, יעקב נאמן, יכול לברכה. שר אוצר דתי, ירש שמיים. הוא סיפר לנו פעם, שהוא היה בשיחה בחורף, אמר, אני כל בוקר מתחיל את היום בדף יומי, לא יכול בלי זה, דבר ראשון תורה, תורה, ואתחיל את הצטט מגרת הרמב"ן. ואז בשם שם הצבעתי לשאול את השאלה, אמרתי, מה אדוני חושב, או מה כבודו, סליחה, מה כבודו חושב? חתך אותי, שום כבודו, שום כבודו, שפלות, מה אנו, מחיינו, רק כבודו מלא עולם, שום כבודו, אל תפנה אליי ככה. זה כאילו כל כך משמח לשמוע איזה שר הוצל. סוף סובר לך, כן, זה כאילו... כולנו צריכים לשאוף, להתגדל בתורה. להתגדל בתורה. שאתה באמת, לא רק אני קובע כי אני צריך, כי אני בן ישיבה, אני בן תורה, אני יהודי, אז אני צריך לקבוע... אני אצמא לזה. יש לי שאיפות של קדושה, שאיפות להתגדל בחיים. אז אני לא יכול לא להיכנס כל יום או כל שבוע, כמה פעמים לטבע ולהתגדל לתוך... מה זה טבע? טבעות התורה והתפילה, זה הטבע. יש פה איזו התרחשות מצד עצמה. ואז פתאום נוצר מצב שאתה לא רק נכנס לשמוע שיעורים, פודקאסטים, מהלכים שנוגעים בחיים שלך מיד עכשיו, בנושא זוגי, בנושא הורות, בנושא הדור, שזה דברים קדושים וחשובים מאוד מצד עצמם, אלא יש גם צעד שאתה כאילו באיזו התגדלות מצד עצמה. מצד עצמה. אתה עכשיו יושב לצורך העניין וכותב לעצמך סיכום למסכת צבחים. מה שם, כל סוגי הקורבנות כהנים, ואז אתה אומר, טוב, בסדר. עכשיו אבדוק כל מה שבדקתי, מה שכתב הרצוד הדור בספר שלו על זבחים. וואי, טטטטטטטטטם. וזה השיפה שלך עכשיו לשאול בסכת זבחים. מה הקשר עכשיו בין זה לבין מה שקורה בפיית הולכי צבוח? אחרי זה יהיו תולדות. קודם כל יש לך שאיפה לדעת תורה. אז שוב, הפנימיות זה הרבה יותר מזה במובן, זה בונה את כל... השאיפות קודש למקום, זה מה שרומם בסוף את עם ישראל לנבואה, זה מה שרומם את עם ישראל לגאולה, כי הפנימיות לא נותנת לך להסתפק בתורה שהיא הייתה רק בגלות. כלומר, אם אדם רק לימד ש"ס בבלי מקצה לקצה והסתפק בזה, אז חסר לו, הוא יכול להישאר בגלות כל החיים, הוא לא יצא מן הטבע. אבל יש צעד שגם בעצם התורה שהייתה בגלות, עצם זה שיש לך שאיפת קודש פנימית, להתגדל מצד עצמה, יש בזווית כזאת, שאתה לא עסוק בחוץ, אלא עסוק בבניין הפנימי. מבינים מה שאמרנו? כן, איתי.
סתם כאילו שאלה...
אני בטוח שדבריך הם לא סתם. כן.
באיזה קצב או באיזה סדר נכון לבנות, כאילו, האם כדאי קודם כל לבנות את המעטפת ובפנים להכניס את הבנייה, או שבכלל הכל קורה ביחד, אתה גם...
אני אומר הרבה פעמים שאנחנו דור סלט הג'לי. זה דור שחייב להכניס אפרזמון או מנגו, לתוך חסה שיש לה טעם של מרור, יחד עם כמה גרעינים או נבטים, עם בצל ועם... לא, ואין לי מושג איך זה טעים, אבל זה טעים. עכשיו, בתוך זה יש גם כללים, כי יש דברים שאי אפשר להכניס, זה לא ילך טוב. ויש גם שלבים, בסדר? אבל בסוף, בסוף, ודאי שאדם, יש שלבים, כמו שאמרתי, פנימות זה עוד לא השלב ללמוד, יש מבואות לפני כן. אבל בסופו של יום, אנחנו חיים בדור שאנחנו בכל דבר עובדים, במקביל בכמה דברים. זאת המציאות שלנו. יש דברים, זה לא שיהיה בלגן. אבל אני לא חושב שיש משהו במציאות שלנו שהוא חד חד ערכי רק. אדם יגיד לעצמו, אני קודם כל רוצה לדעת כל השס ביון, ורק אחרי זה יתחיל ללמוד פנימיות. 99% כנראה, לא יודע אם 99%, לא בדקתי במחקרית, אבל רוב הסיכויים שהוא כבר לא ילמד, למה? הוא לא פיתח לו צימון לזה, ולא כלים לזה, ולא חשק לזה. בסדר? אבל אם אדם מהתחלה יעשה סלט וילמד משהו לא מתאים אליו, אז הכל, אין לו כלים. אין לו כלים. פעם לקח אותי הרב ויצן, היה הרם שלי במעלות, והוא התלמיד של הרב ציודה, הוא שימש את הרב ציודה. הוא סיפר לנו שהרב ויצן דחף על הזוהר ופנימיות לפני הרבה שנים, אז הרב ציודה מתגלה לו בחלום. הוא אומר לו, חומש עם רשי אתה כבר יודע? הוא אומר, שנים אני לא מסוגל לקנות זוהר. הוא אומר לו את הרב ציודה, פחד, כי הרב ציודה מאוד שם ברקסים. הרב קוק בכל מקום פנימיות, הרב ציודה שם ברקסים. שוב, כלים, לאור. אז, אבל אחרי כמה שנים, זוכר שהייתי בשיעור בית הרם שלי, דיברנו קצת על לימוד זוהר, על הספר יוצא, אמר לי, תשמע, יש קטעים בזוהר, יש חלקים בזוהר, שיותר קלים יחסית להבנה, יותר כמו מדרש עמוק, שברור שגם בזה סודות ועניינים, אבל כלומר, יש לך לפחות אחיזה ראשונית. הוא אומר לי, הוא בתנאי שאתה יודע, בענווה, שאתה לא מפנטז, שאתה יודע. הוא אומר לי, תראה, יש פה בספרייה ספר יצירה. אם אתה ישר עם עצמך ותפתח, אתה תגיד לעצמך אחרי משנה הראשונה כבר, לא הבנתי כלום. אז הנה, הוא קיים פה, עכשיו תקרא, הבנת משהו? אז אם אתה ישר, לא הפוך, לא מאלה שיודעים לך דקלם, פעם אחת, לפני הרבה שנים, וואי וואי, אני הפוך על הפוך יצא שעייפות שלי, עושה בלגן פה עכשיו. אני מכילה, ואין לכם את האומץ בטר. עמיחי, יש לך את האומץ להגיד, לא מסכים איתך, תעצור עכשיו את השיעור, אין לך את האומץ. אני יכול לסמוך עליך? אז אני בקדושה. יום אחד לקחתי את אמי ואחותי לפני המון שנים, זה היה באמת המון שנים, מדבר איתכם, לא זוכר מה, 30 שנה אחורה, לא יודע כמה, נפתח הקניון הדרומי בחיפה, זה ששם מתחת לבית של ההורים שלי, שם ליד האצטדיון של הכדורגל. עוד לא היה שם בכלל אצטדיון באותם שנים. בקיצור, חיכיתי להם באוטו, הם נכנסו שם לקניות, שם הייתי צריך שירותי, חסתי לשירותים. זה מהשירותים, זה היה 30 שנה אחורה. אני מגיע לברז של השירותים, אין ברז. אין ברז, יש צינור, אין ברז. פתאום רואה מגיע ילד, עושה ככה, יוצא מים מהברז, עין אלקטרונית יענו. זה היה הפעם ראשונה שראיתי את זה, 30 שנה אחורה. אמרתי, יואו, אני לא שייך לדור הזה, כאילו אני הרגשתי שכאילו מה קרה, לא מבין מה קורה, מגיע ילד, עושה ככה. טוב, אני יוצא, הולך שם חזרה, עובר, היה שם איזה, על המעבר, יש שם שולחנות שכנראה של בית קפה. עובר שם ביניהם, ואז פתאום מישהי נערה, בחורה, עומדת עם דוכן, ואומרת לי, תגיד לי, אתה אולי רוצה ללמוד זוהר? אמרתי, מה? כן, תדע לך שהכתר החוכמה והבינה, אחרי להגיד לכל 10 הספירות הקדושות, וזה מאוד מאוד בונה את הנשמה, והנה הספרים של, הביא הזה מישהו שהוא מוכר ספרים, שזה לא על פי קבלה ולא כלום, זה הכל לעשות רווחים מתורת הפנימיות לאנשים שרוצים לקנות את זה בצורה לא נכונה, ותחל לשכנע אותי, תדע לך, שאם תבין את כל הספירות הקדושות, אז אני לא מדבר על זה שאדם חושב שהוא יודע משהו בפנימיות. יש איזה קובעת משפחה, מה זה אמרה לי שפעם ושנה בחיים שהיא שמרה פסח בקשרות, זה היה בחול בבית חב"ד. אבל חוץ מזה, היה שם פסח שני, גם חמץ, גם מצה, השם ירחם, שם מאוד רוחנית, אבל קשר לפעם אמרה לי להצביע למרץ, לפי מה ההתלבטות, כי זה קצת ימני מדי, כאילו, בסדר? אבל היא יודעת את כל הגלגולים שהיא ראתה את זה בקבלה, ויודעת בדיוק מה היא הייתה, והיא מאוד רוחנית. לא, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה שאתה בא להורות בלי כלים. צריכים לבנות את זה נכון. אבל אם אדם ישר עם עצמו, אז הוא ישר עם עצמו, הוא לא פנטז. הוא לא משחק אותה, יואו, הבנתי דברים. זהירות, זהירות. בעיקר בפנימיות, כל פעם שהיינו באים לרב ויצמן איזשהו נקודה, הוא אומר, זה לא כתוב, לא אומרים. לא כתוב, לא אומרים. אבל הרב, זה מזכיר לנו את הפסקה ברב קוק או ברבי נחמן, תפסיק למשוך למטה, תעלה למעלה. מי אמר לך זה קשור? תפסיק לחבר את זה עד שאתה מבין. ואתה מרגיש שאין לך אחיזה, בסוף אתה עולה למעלה. מה שאתה מצליח כל אחד לעלות. בסדר? אז מה אני מנסה להגיד? יש כלים, יש שלבים, אבל א', זה קורה במקביל בהרבה דברים, כמו כל דבר בחיים שלנו, לטוב ולרע. בתוך זה שזה קורה במקביל, צריכים שלבים, ובעיקר ישרות לא לפנטס שאתה עולה מדרגות, שאתה בעצם לא שייך אליהם. בסדר? טוב, עכשיו למשפט סיום.
כי ככה הרגנו בזמן מהרבה. ושתי תחשוב שנרדמתי בתחנת אוטובוס, כי הרכב לא פה, הוא בגרירה. בקיצור, אז לענייננו. אנחנו נכנסים, ברוך השם, לזמן חורף. זמן חורף, הגדלות שלו, זה שאם יש לנו בזמן אלול, מוספים, קדושה, עצומה, חגים, התעלות, בבחינת כל המוסף, מקודש מחברו, קודם לחברו, זמן חורף זה כל התדיר מחברו. יום אחרי יום, סדר אחרי סדר, שקיעה. ואז זה כמו בחורף, אתה לא רואה עכשיו פירות, אתה לא רואה אביב. הכל כזה בחוץ קודר, ובפנים מתגדלים דברים, עוצמות אדירות בתוך הטבע. כן, יש שלבים שיוצאים מהטבע. יש שלב שיוצאים לטבע בשיעור בית לצבא. יש שלב שיוצאים מהטבע בפעם השישית כבר, כי יש עוד רגע מילואים לשיעור וב, או לשיעור שנמצאים עכשיו בבילואים. יש שלב שיוצאים, יש כל מיני שלבים שיוצאים, יש אחרי הישיבה יוצאים מהטבע. כל החיים מלאים יצאות מהטבע, באמת האידיאל הוא, לך לך וירה, נכון? כי מצוין תצא תורה, לא צריך להביא את העולם לגן עדן, שלא צריך טבע, העולם כולו הוא כזה. אבל גם תמיד שאתה יוצא מהטבע, חייב להיות לך קשר לטבע. ולכן כל בחור שפתאום בא, לשמחת תורה, כדוגמה, כחג האחרון, כשם קוד, הוא בצבא עכשיו, פתאום הוא מגיע, עכשיו בצבא, צבא מצווה, צבא קדוש, אבל בסוף בפועל, בחוויה הפשוטה של הצבא, שהרבה שחיקה, שהרבה שחיקה. אתה בא פתאום ומתמלא בעוצמות מוכניות מהחבורה, מהאווירה, מהלימוד, משיעור, מהרב שדיברת איתו, ופתאום אתה, וואו, נטען, חוזר שוב פעם למציאות שבחוץ עכשיו יש שחיקה. לא כי אתה לא עושה דברים חשובים, כי יש שחיקה. כי עולם המעשה הוא שוחק. ולכן כל אדם צריך כל החיים שלו קשר אל בית מדרש. אז הפתרון הכי מוצלח זה לגור ביד הבית מדרש שלך, ובשנים האחרונות זה קורה פה בקצב מסחר, ברוך השם, או להתחבר לבית מדרש אחר. אבל לא משנה איפה אתה גר, אתה מתחבר לבית מדרש. ואם אין שם בית מדרש, מה אתה עושה? מקים בית מדרש. מקים בית מדרש. בסדר? סיפור אחרון. על הרב ויצמן, הנה, שאני אהב, כאן אני חוזר למקור רבותיי. כך סיפור לי, אני לא הייתי פה, אני באתי שנה אחרי. ושהגיעו אל החבר'ה הראשונים, ממעלות, יחד עם הרב נפתלי, הסבא, קדישה, שמחר הברית בזאת השם, לכן גם הוא לא היה פה היום, והרב שימי אופיר, שהיה פה שני הרעים שהגיעו ממעלות, אז הגיעו ביום הראשון, והיה לפרוק מסעית שלמה של ציוד להכניס לבית מדרש הזה. הגיעה המסעית, הרב ויצמן הגיע איתם, הגיעה המסעית, הגיעו, הרב ויצמן אמר, ידעו כולם, לא היה פה כלום, שום דבר, כנסו, דבר ראשון, שיעור. דבר ראשון, מתחילים בשיעור תורה. עכשיו אחרי זה, טוב, עכשיו כולם מצאת, והם מתחילים לבוא ולפרק את כל ה... למדתי מזה. אני באופן אישי, כל פעם שלקחתי את הבנים של ישיבות תיכוניות או דברים חדשים, איך שהגענו, שמנו רגע את התיק בחדר, דבר ראשון, שם אפילו רבע שעה לומדים ביחד תורה בבית מדרש. עכשיו אחרי זה בוא נראה מה קורה הלאה. כל מקום, קשר לתורה, חיבור לתורה, דבר ראשון, תורה. דבר ראשון, קשר לתורה. אדם ניגש לך, זה חוזר מהזמן. דבר ראשון, לפני דיבור עם החבר, תגיד שלום, מילה, או פה או שם, כנס, אפילו אתה בוער לשמוע מכל החבר מה היה, שב כמה דקות, דבר ראשון, נקודה ראשונה מה עושים? קשר לבית מדרש. יש לך את הטבעה שבה אתה כל הזמן נמצא. קשור אליה כל הזמן. טוב, בעזרת השם, זמן חוף מוצלח, בשורות טובות לכל בית ישראל, יישר כוח גדול לכולם. עכשיו אתה לא עשיתה.